מסכת סנהדרין, פרק רביעי. בפרק שלנו אנחנו נשווה בין דיני ממונות לדיני נפשות, וגם יהיו עוד דברי אגדה שקשורים לדיני נפשות. משנה א', אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה ובחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. כלומר, גם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות צריך לדרוש ולחקור היטב את הדין ואת הדייני, את העדים. כשנאמר משפט אחד יהיה לכם, ובנפשות כתוב, ודרשת וחקרת ושאלת היטב כל הדרישות והחקירות. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות? בכל זאת, האם יש הבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות? כן, יש הבדלים רבים. דיני ממונות בשלושה, ודיני נפשות ב-23, זה כבר למדנו בתחילת המסכת. דיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה, ודיני נפשות פותחים לזכות בין פותחים לחובה. אנחנו נראה שם הבדלים, שאנחנו נראה בהם את הרעיון שבדיני נפשות יש ושפטו עדה והצילו העדה, אנחנו עושים מאמצים רבים כדי להציל את הנידון. ולכן בדיני ממונות אין לנו בעיה לפתוח בין לזכות בין לחובה, מה שהראשון יגיד אם זה לזכות או לחובה לא מפריע לנו. דיני נפשות אנחנו נבדוק שהראשון שמדבר מדבר לזכות, כדי לחזק את הצד של הזכות. דיני ממונות מתין על פי אחד בין לזכות בין לחובה, ודיני נפשות מתאים על פי אחד לזכות ועל פי שניים לחובה. גם את זה כבר למדנו. אז בדיני ממונות, אם היה אחד, רוב של אחד לטובה, רוב אחד לחובה, זה בסדר. בדיני נפשות, אחד לזכות, אבל בשביל להטות, בשביל לפסוק לחובה, צריך שיהיו שניים, ליתרון של שניים לטובת המחייבים. דיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה. פרק הקודם למדנו שאפשר להחזיר את הדין אם פתאום יש טענות חדשות, או התברר שטעו הדיינים. אז בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה. זה דורשים מפסוק, ונקי וצדיק אל תהרוג. נקי זה מישהו שהוא באמת נקי. צדיק זה מישהו שיצטדק בדין למרות שהוא לא נקי. לא הורגים אותו, כלומר אם הוא יצא זכאי כבר, אז לא מחזירים אותו לדין. דיני ממונות, הכל מלמדים זכות וחובה. דיני נפשות, הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה. כלומר, בהמשך הפרק אנחנו נראה איך נראה הסנהדרין, איך נראה בית הדין, ואנחנו נראה שיש דיינים ויש תלמידים. אז בדיני ממונות כל אחד, בין אם הוא דיין, בין אם הוא תלמיד, יכול ללמד זכות, יכול ללמד חובה. בדיני נפשות כולם מלמדים זכות, אבל רק דיינים, אלה מהשורה הראשונה, אלה המשמעותיים ביותר, אלה שבעצם פוסקים את הדין, רק הם יכולים ללמד חובה. דיני ממונות, המלמד חובה, מלמד זכות, והמלמד זכות, מלמד חובה. דיני נפשות, המלמד חובה, מלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובה. כלומר, בדיני ממונות אין לנו בעיה שמישהו שלימד חובה יתחיל ללמד זכות, זכות יתחיל ללמד חובה, יכול לעבור מחובה לזכות, זכות לחובה. דיני נפשות, המלמד חובה מלמד זכות, הוא יכול להפסיק ללמד חובה ולהתחיל ללמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור ללמד חובה. הכוונה זה בשעת הדיונים. כשמגיעים לפסק הדין הוא כן יכול להעלות טענה לחובה. אבל למה אנחנו רוצים שבשעת המסע ומתן הוא ימשיך להתעקש על הזכות? כדי שהוא יפתח אותה ואולי ככה יציל את הנידון. כלומר, אם הוא כבר התחיל זכות, שימשיך להתעקש על זה. דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. כלומר, דיני ממונות אין לנו בעיה לדון אותם ביום ולגמור בלילה או ביום. העיקר שיגמור, כן, וזה לא משנה גם אם זה נגמר לזכות או לחובה, העיקר שיסיימו את הדין. אבל דיני נפשות דנים ביום וגומרים דווקא ביום. ולמה? בגלל שחלק אם גזר הדין יהיה מוות, המוות צריך להתקיים ביום. זה לומדים פסוק והוקע אותם להשם נגד השמש. דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. כלומר, דיני ממונות אפשר גם, אם הגעת למסקנת הדיון, אתה יכול עוד באותו יום לסיים את הדין ולגמור הכל בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות, אם אתה הגעת למסקנה של זכות מצוין, תפסוק מיד. אבל אם זה לחובה, אנחנו אומרים, תישן על זה לילה. תחכה למחר, מחר תיתן את פסק הדין לחובה. לפיכך אין דנים לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. אין דנים, הכוונה, אין דנים במצב שבו יסתיים הדין, כי אם יסתיים הדין באמת וידעו שצריך לפסוק לו, נגיד, לחובה, אז בעצם היה צריך למחרת, כלומר בשבת או ביום טוב, לפסוק, ואנחנו לא דנים בשבת או ביום טוב, ואז נמצאנו מענים את דינו, אנחנו מותחים לו את הדין, למרות שאנחנו כבר יודעים מה גזר הדין, וזה לא בסדר. לכן לא דנים דיני נפשות בערב שבת ולא בערב יום טוב. משנה ב', דיני הטומאות והטהרות מתחילים מן הגדול, דיני נפשות מתחילים מן הצד. אז דיני טומאות והטהרות זה רק דוגמה, אפשר גם דיני ממונות, מתחילים מן הגדול. זה שהכי חשוב, זה שיושב במרכז בית הדין, הוא אומר ראשון את דעתו, וככה זה גם הראוי, זה מצד הכבוד. דיני נפשות מתחילים מן הצד. מהצד שם נמצאים הקטנים, כלומר הפחותים. ולמה עושים את זה בדיני נפשות? כי אנחנו חוששים שאם הגדול יגיד משהו בדיני נפשות, אז הקטנים יפחדו לחלוק עליו. לא יצא כאן דין אמיתי. ולכן אנחנו רוצים שהם יתחילו. בתומות וטהרות וממונות אנחנו לא חוששים שהם יפחדו לחלוק עליו. בגלל שהאחריות היא יותר קטנה. הכל קשרים לדון דיני ממונות, ואין הכל קשרים לדון דיני נפשות. אלא כהנים, לוויים וישראלים המסיעים לכהונה. לדון דיני ממונות יכול גם ממזר, בין גירים, אבל דיני נפשות רק אנשים מיוחסים. כהנים לוויים וישראלים המסיעים לכהונה מחמת שהם מיוחסים. משנה ג', סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה כדי שיהיו רואים זה את זה. אז עכשיו המשנה שלנו תתאר לנו איך נראית הסנהדרין. אז הסנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה, כלומר חצי מעגל רחב, כדי שיהיו רואים זה את זה, כל הדיינים רואים זה את זה, וגם יראו את הנידונים ואת העדים, וכולם יהיו רואים זה את זה. ושני סופרי הדיינים עומדים לפניהם, אחד מימין ואחד משמאל, וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. אז יש לנו שני סופרי דיינים שהם בעצם כותבים את פרוטוקול הדין, הם יושבים שם מולם, אולי בתוך חצי מעגל, וכותבים את דברי המזכים ודברי המחייבים. רבי יהודה אומר שלושה, אחד כותב דברי המזכים ואחד כותב דברי המחייבים, והשלישי כותב דברי המזכים ודברי המחייבים. הוא משמש כאיזשהו גיבוי אם יש טעות. משנה ד' ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם, כל אחד ואחד מכיר את מקומו. כלומר, יש לנו חצי גורן עגולה, חצי מעגל מהמשנה הקודמת, ועכשיו מול חצי מעגל הזה יושבים שלוש שורות של תלמידי חכמים. כל אחד מכיר את מקומו, הכוונה כל אחד יודע את מעלתו, כל אחד יודע מי במקום מתקדם, מי פחות, וזה מאוד חשוב. למה? כי היו צריכים לסמוך, סומכים מן הראשונה. כלומר, אם אחד מהדיינים בסנהדרין נפטר, וצריך לסמוך אחד חדש, להעלות אותו להיות דיין בסנהדרין, אז את מי מעלים? מישהו מהשורה הראשונה. לא סתם מישהו, אלא הראשון שבשורה הראשונה. לכן חשוב שכל אחד יכיר את מקומו. אחד מן השנייה בא לו לראשונה, אחד מן השלישית בא לו לשנייה. כלומר, מה עושים אז? עושים רוטציה. כל אחד עובר מושב אחד הצידה, למלא את החסר. ובוררים להם עוד אחד מן הקהל, ומושיבים אותו בשלישית. עוד אחד מן הקהל, הכוונה אחד רציני, תלמיד חכם מן הקהל, והוא נכנס לשורה של תלמידי החכמים, בשורה השלישית, ולא היה יושב במקומו של ראשון, אלא במקום הראוי לו. כלומר, הוא לא נכנס למקום של הראשון, בעצם לאותו מקום שהתפנה, אלא כמו שהסברנו, כולם עושים רוטציה, הכי חשוב בשורה השנייה בא לסוף השורה הראשונה, הכי חשוב של השורה השלישית בא לסוף השורה השנייה, ואותו תלמיד חכם שהצטרף בא לסוף השורה השלישית. זה המקום הראוי לו. משנה ה', כיצד מאיימים את העדים על עדי נפשות? עכשיו אנחנו דיברנו על מהפרק הקודם על דיני ממונות, עכשיו על דיני נפשות. איך מאיימים עליהם? היו מכניסים אותם ומאיימים עליהם. שלא יעידו שקר, כן? שמה תאמרו, מעומד ומשמוע, עד מפי עד, ומפי עד נאמן שמענו. כלומר, אולי אתם חושבים שאתם באים להעיד פה מעומד, אתם מעריכים שככה קרה, שמוע, עד מפי עד, אפילו אם זה האדם נאמן. או שמה אי אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה וחקירה, אולי אתם פשוט באתם בחפיף ואתם לא יודעים שאנחנו הולכים לחקור אתכם כהוגן. היוו יודעים שלא בדיני ממונות, שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף העולם. כלומר, בדינים ממונות, גם אם אתם מרשיעים ובאים להעידות שקר, אתם יכולים בסוף לחזור בתשועה ולשלם את הכסף. הדיני נפשות אי אפשר להחזיר, דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף העולם. כלומר, שפיכות הדם של, של האיש הזה שימות בגללכם, זה דמו ודם זריותיו תלויים בו עד עולם, משהו שאי אפשר להחזיר לעולם. שכן מצינו בקין שהרג את אחיו, שנאמר דמי אחיך צועקים. אינו אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זריותיו. כלומר, מזה שכתוב דמי ברבים, זה מובן מזה שמדובר כאן על דמו ודם זריותיו, כל מי שהיה יכול לצאת ממנו. כל אלה תלויים באותו, באותם אנשים שגרמו למותו. דבר אחר, דמי אחיך, שהיה דמו מושלח על העצים ועל האבנים. פירוש אחר לדמי, למה כתוב ברבים? כי דמו היה נראה כמו הרבה דמים, לא נשפך במקום אחד, אלא היה מפוזר בהרבה מקומות. אז מסבירים שקין לא ידע איך להרוג אותו, והוא ניסה עצים, ניסה אבנים, ולקח עד שנשפך דמו. לפיכך נברא אדם יחידי. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו כתוב כאילו איבד עולם מלא. כלומר, למה אדם הראשון נברא יחידי? כדי שיבינו איזה עולם יצא מאדם אחד. שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה כתוב כאילו איבד עולם מלא. כאילו, תחשוב, זה, האיש הזה היה האדם הראשון. כל העולם עבד אם ככה היו עושים. וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו כתוב כאילו קיים עולם מלא. וממילא מי שבא ומעיד עדות לטובת מישהו, או בכלל מקיים, איזה זכות גדולה יש לו, ואיזה עולם שלם הוא הציל. המשנה שם מביאה עוד סיבה, למה נברא אדם יחידי. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. שיהיה שלום בעולם, שלא יגיד מישהו לחברו, אבא שלי, האבא הקדמון שלי, גדול מאבא הקדמון שלך. אלא כולנו בני אב אחד, אנחנו... זה בשביל למנוע גזענות מהסוג הזה. ושלא יהיו המינים אומרים הרבה רשויות בשמיים. עוד סיבה, שלא יהיו המינים, כן, הפיקורסים, הרשעים, אומרים הרבה רשויות בשמיים, ואל אחד ברא את האדם הזה, ואל אחד ברא את האדם האחר שהיה, וכו'. ועוד סיבה, למה נברא אדם יחידי, הוא להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות, בחותם אחד, וכולם דומים זה לזה. כלומר, כשאדם, בשר ודם, הוא תובע מטבעות בחותם, יש לו איזה חותם שאיתו תובעים מטבעות, כולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים קדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של האדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. אז למה נברא אדם יחידי? כדי שתבין את הפלא הגדול בכל אדם ואדם, שלמרות שכולנו בצלמו של האדם הראשון, אנחנו עדיין שונים. זה גם מקרב אותנו להבנה שכל אחד הוא עולם מלא, הוא יצור, הוא כמו האדם הראשון חדש. לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. כלומר, זה בעצם עוד משהו שאנחנו לומדים מזה שהאדם נברא יחידי, שהאדם יבין מה העוצמה של אדם אחד, ממילא יבין, אם הוא נטבע באותו חותם של האדם הראשון, יבין גם שהעוצמה הזאת תבועה בו, ויבין, יגיד, בשבילי נברא העולם, כלומר, בשבילי היה ראוי לברוא את העולם. כמו שבשביל האדם הראשון יצא כל העולם, ככה גם בשבילי זה היה ראוי. אדם יבין את הפוטנציאל הגלום בו. ושמה תאמרו, מה לנו ולצרה זו? אנחנו עכשיו חוזרים למה שהדיינים אומרים לעדים. עכשיו, אחרי שהם שמעו איזה דבר נורא זה, אם הם מעידים עדות שקר, או ספק עדות שקר, או יכול להיות שיש כאן איזה טעות, שמה תאמרו, מה לנו ולצרה זו? כן, של להרוג מישהו, בטעות או בכוונה מישהו זכאי, והלא כבר נאמר והוא עד הוראה או ידיים, לא יגיד וגומר, ואם לא יגיד ונשא עוונו. כלומר, אתם לא יכולים להתחמק מזה. אם אתם באמת יודעים עדות, אתם חייבים להעיד, כי אם לא יעיד ונשא עוונו. ושמות אמרו, מה לנו לחוף בדמו של זה? כלומר, ואם תגידו, מה אנחנו צריכים לחוף בדמו של זה? הרי בוא נגיד שהוא באמת רשע, אבל למה אנחנו צריכים לחוב בדמו של זה? אנחנו לא רוצים נגיעה בדברים הנוראים שאמרתם לנו. והלא כבר נאמר, ובעבוד רשעים רינה. אל תגידו ככה, תדעו לכם שאם אתם מאבדים מן העולם את הרשע, אתם צריכים לסמוך על הזכות שנפלה בחלקכם, שידוע שכשרשע עבד מן העולם, טובה באה לעולם. עד כאן.